הנושא שנלמד אותו היום, ירידה לצורך עלייה. מישהו היה לו פעם ירידה במקרה? לצורך עלייה? כן או לא? אתה רק רואה ירידה? זה הבדל בין אופטימי לפסימי. פסימי אומר, אני יורד, אני לא עולה. איך אומרים? תקוע בחיים. והאופטימי אומר, גם כשאני יורד, אני עולה. הירידה לצורך עלייה. בירידה המפורסמת של, בתורה, לצורך עלייה זה של יעקב אבינו שהוא יורד למצרים. הירידה שלו היא לא פשוטה, הירידה. כתוב, אני אצטט כאן את הפסוק בפרשה. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. ירידה לצורך, עלייה. זה לא פשוט, אבל צריך ללמוד את הדברים האלה. גם ברמה האישית, כולנו, אנחנו בסך הכל בני אדם. ובני אדם יש להם עליות וירידות. שאלו אותי למה? כי אנחנו בני אדם. זה לא עוד מקרה, זה מהות. האדם יש לו בחירה חופשית. זה מהות, זה בצלם אלוקים עשה את האדם. וכיוון שיש לו בחירה חופשית, הוא יכול לבחור בטוב וגם בלא טוב. באותה מידה, לכן זה נקרא חופשי. חופשי לכאן, חופשי לכאן. ירידה לצורך עלייה, זה דבר שהוא מחויב במציאות. לנו כבני אדם בעולם הזה הכוונה. בעולם הזה אנחנו כל הזמן משתנים, עולים ויורדים. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומרים מה זה בו? באדם בעצמו. יש לו ירידה ועלייה. הידיעה הזאת היא חשובה מאוד. כי אם אדם לא מבין את זה, ולא מכיר בזה, אז באמת מאוד קשה לו. כי כל ירידה עלויה לדכא אותו ממש. להביא אותו למקומות לא סימפטיים כל כך, לא נעימים. כן. מה המשל דומה? כשתבינו למטוס שהוא צולל. יש מטוסי קרב שהם צוללים. ועולים. ויש מטוסים ש... ומתרסקים. יש גם תופעות כאלה. סליחה שאני נותן משל כזה. האדם שהבחירה בידו יכול לרדת ולעלות, לא יכול, יורד ועולה. אבל אם הוא באמת לא מספיק חזק באישיות שלו, אז הוא עלול גם במשבר כזה או אחר להתרסק, נפשית, פיזית לפעמים, משהו כזה. זה מובן הרעיון. טוב, אז בואו נלמד על הירידה והעלייה. של יעקב אבינו, בפרשה שלנו, מה העניינה של הירידה והעלייה. הבאתי כאן ברשותכם את המקור בגמרא במסכת שבת, שעוסקת בנושא הזה של ירידתו של יעקב אבינו למצרים. אני מצטט כאן. כן, אמר רבי יוחנן, ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו. דכתיב בחבלי אדם המשכם באבותות אהבה, ויהיה להם כמרימי עול עלי לחיים ואת אליו אוכיל. כזה הפסוק בהושע כמדומני, הפסוק הזה. כן, הגמרא כאן מלמד אותנו, ראוי היה יעקב אבינו לרדת במה? במה? מה זה שם? באזיקים. אזיקים ברגליים וידיים. אזיקים בידיים וברגליים. מה זה ראוי? הוא היה חייב לרדת למצרים. ואם הוא היה אומר, אני לא רוצה, היו באים מזיקים וגוררים אותו למצרים. זה הפשט. זאת אומרת, ויעקב בצדק אומר, מה, אני לא באתי, אני רוצה לחיות בארץ ישראל. אני רוצה להיות במכון מיר, זה מקום טוב. זה מקום טוב. מקום טוב. רוצה להישאר כאן. אבל לפעמים מה? אומרים לו, יאללה, עכשיו אתה צריך לרדת. לחיים, למשפחה, לכל מיני דברים שהוא לא היה רוצה. אז כאן זה הפשט כאן. הפשט כאן במדרש הזה הפשט בזה ש... הירידה של יעקב למצרים היא לא מקרית, זה חלק מתוכנית, חלק מתהליך שיעקב אבינו היה צריך לעשות אותו על מנת שאנחנו נוולד, עם ישראל. איפה עם ישראל נולד? באיזה מקום? בארץ? מה עוד פעם?
במצרים.
במצרים. למרות שבאופן אידיאלי היה עדיף להיוולד בהדסה עין כרם בירושלים. סליחה, בשערי צדק. סליחה, בהדסה הר הצופי. מקום הכי טוב בעולם. איפה המקום הכי טוב בעולם? בירושלים. בכל זאת, נולדנו במצרים. אבל בשביל להיוולד במצרים, יעקב אבינו היה צריך לרדת עם כל החמולה, עם כל השבט. היה צריך לרדת למצרים. אז אם הוא לא היה יורד, היום לא היינו כאן, נכון? נכון או לא? אז זה מה שהגמרא אומרת. זה לא עניין של במקרה ירד למצרים. זה על פי התוכנית האלוקית. התוכנית האלוקית חייבה את יעקב אבינו לרדת למצרים, כי מהזרע שלו, מהמשפחה שלו, יצא עם ישראל דווקא במקום הזה שנקרא מצרים. דרך אגב, לא רק יעקב אבינו, גם אברהם אבינו. איפה אברהם אבינו נולד? באיזה מקום? בירושלים? איפה? לא, איפה? באור כסדין. איפה שהיה נמרוד. ארץ קשה מאוד, מה שנקרא היום עיראק. שם הוא נולד, אברהם אבינו. וכמובן, זה לא מקרה הדבר הזה. למה צריך, אבי האומה, אברהם אבינו, למה הוא צריך להיוולד במקום כזה לא סימפטי? אבא שלו עובד עבודה זרה, אנשים היו רעים שם. אותו דבר היום ישראל, במצרים, למה הוא צריך להיוולד במצרים? למה לא במקום הכי אידיאלי?
שיוכלו לעשות עלייה.
יפה מאוד, דבר זה. עשו עלייה, מלמטה למעלה. תפקיד של עם ישראל ושל אברהם אבינו ושלנו בעצם, זה לתקן עולם במלכות שדי. אבל לתקן, מתחילים לתקן מהדברים הגרועים ביותר. מהמקום, מהנקודה הרחוקה ביותר. לא הקרובה ביותר. זה מעלה, זה מדרגה, לתקן עולם במלכות שדי. עולם מלשון נעלם, מהמקומות הנמוכים ביותר. משם צריך להתחיל לתקן את העולמות. לכן, אברהם אבינו נולד איפה שהוא נולד. אותו דבר, יעקב אבינו ירד למצרים. אותו דבר, דוד מלך ישראל. איפה דוד מלך ישראל נולד? אצל רות. לא מרות, אבל רות היא הסבא, סבתא, רבא שלו. ומי היה רות? מאיפה היא באה? ממואב. ומואב ממי היא באה? מי? מילות. והבת שלו. שיא הירידה, שיא העריות. משם מי נולד? המלך המשיח. אותו עיקרון. אנחנו צריכים לתקן דווקא במקומות הנמוכים ביותר, הגרועים ביותר, שם צריך לתקן, לתקן עולם במלכות שדי. אז זו הירידה המוכרחת הזאת של יעקב אבינו למצרים. הרב זצ"ל, אין היה שהוא מתייחס למה שלמדנו כרגע, שהיה ראוי לרד בשרשרות של ברזל. בסוף באיזה שרשרות הוא ירד? מה כתוב? מחבלי אדם ואבותות אהבה. אבותות אהבה, זה מזכיר לי, יש שאלה בהלכה, אם אדם שהוא אפיקורס או משהו כזה, או מין, יורד למדרגות, אם הוא ירד לבור, האם יש לנו מצווה להעלות אותו מהבור או לא? מה אתם אומרים? אתה פוסק הלכות? תגיד לי. אתה פוסק הלכות? אתה אומר, אתה פשט. מורידים, אין מעלים, יש כלל גדול. מורידים, מעלים. פעם שאלו את החזון איש, זכר צדיק לברכה, בשאלה הזאת, האם בדור שלנו, גם שייך את אותו כלל, אתה רואה איזה אדם שהוא אפיקורס או משהו, שאתה לא מוצא חן בעיניך, ואתה מוריד אותו לבור, בסולם, לוקח את הסולם, משאיר אותו שם למטה. מה הייתם עושים? נו, תגיד הלכה.
תשאל את
החזוניש. שאלו את החזוניש. אז הוא השתמש בביטוי שהגמרא כאן משתמשת. החזוניש אומר, צריך, מה?
למשוך אותו
באבותות
של אהבה.
למשוך אותו מהבור באבותות של אהבה. מה זאת אומרת אבותות של אהבה? לא בשרשרת של ברזל. לחבק אותו. מה זה אבותות של אהבה? לחבק אותו. בדבר רך. אתה מומחה לדברים? אני יודע, אתה עובד עם ילדים שלפעמים מתפרעים. זו שיטה. נכון? דרך אגב, ולא רק ילדים מתפרעים. ילדים מופרעים. מה צריך לעשות להם? באבותות של אהבה או בשרשרות של ברזל? באבותות של אהבה, זה הדור שלנו. ומהו הנימוק? הנימוק הוא... הדור שלנו זה דור של תינוק שנשבע. מה זאת אומרת תינוק שנשבע? תינוק שנשבע זה דור שהוא, או תינוק שגדל בין אלה שהם בכלל לא יהודים, חי בשבי. הוא לא יודע לא מה זה שבת, הוא לא מה זה תורה, ולפעמים גם לא מה זה עם ישראל, כמו אחרי השואה, שהיו ילדים קטנים במנזרים או דברים כאלה, לא ידעו בכלל למה הם שייכים, לעם ישראל, לא לעם ישראל, כל הדברים האלה. האם אפשר דור כזה, שאנחנו מבחינת דור תינוק של תינוק שנשבע, אנחנו יכולים בדור שלנו לדרוש מה שדור רגיל? לא. הדור הזה צריך לחבק אותו, צריך לקרב אותו באבותות של אהבה. מישהו ראה פעם אבותות של אהבה? אתה לא ראית פעם איפה אצל אשתו? מכון מאיר. לא היית במכון מאיר, נכון? היית?
לא.
עוד לא היית. אני מזמין אותך להיכנס. לפי ההדרכה של הרב נצל, הרב קוק נצל. גם הוא אומר, הדור שלנו רק באבותות של אהבה. החזון איש, כל גדולי ישראל.
אה? בדור שלנו רק ימין. העולם תהיה
סמאל תוכל. הרב כותב במאמר הדור, כשהוא כותב על הדור שלנו, אז הוא אומר, הדור שלנו מוכשר ביותר, הוא בנוי לזה. לשוב ליהדות באהבה וביראה רוממה. יש מדרגות ביראת שמיים, יש יראת העונש ויש יראת הרוממות, קוראים לזה, כן. מה ההבדל בין זה לזה? אז יראת הרוממות, הכוונה היא לראות טוב, לראות טוב, ועין טובה, כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו הייתה לו עין טובה. לכן הוא עשה את, הם עשו, הוא ואשתו, עשרה ימינו, עשו את הנפש אשר עשו בחורן. שממש ילדו אנשים מחדש. כמו ששמענו אתמול בכינוס שהיה, כן, שאנשים העידו, אמרו, אנחנו נולדנו כאן מחדש, נכון, ארי? כן או לא? פעמיים הוא נולד. פעם ביולוגית, פיזית, ופעם הוא נולד פשוט קם לתחייה רוחנית. נכון או לא? אני הכרתי אותה, אני יודע. אבל זה לא רק הוא. כל הדור שלנו. אתה לא היית במכון מיר, אתה לא מבין את זה. אבל אני מאחל לך להגיע פעם למכון. להיוולד מחדש, להתחתן, להמין בית בישראל. בסדר? אני הייתי לוחץ לך את היד, אבל אתה קצת רחוק. לא, לא. אז זה נקרא אבותות של אהבה. אבותות של אהבה, אתה יכול לגרום לאדם לבוא למקום מסוים בשרשאות של ברזל. אתה יכול לגרום לו את הדבר הזה. אבל זה לא דרכו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב את יעקב ואת עם ישראל. הוא אומר, אם לא תרצה לבוא, אני יכול לגרור אותך באבותות של ברזל, שרשראות של ברזל. אם לא תרצה, אבל אם אפילו לא תרצה, אני אוהב אותך כל כך, אני לא אשים עליך אזיקים, אלא אני אשים לך סרט כזה, שמבטא אהבה, ואני אוליך אותך ככה, ישר למכון מאיר. סליחה שאני מתבטא בצורה כזאת. אתמול חווינו את החוויה הזאת, לראות מה זה, מאות, מאות, מאות בנים, בנות, שבאבותות של אהבה התחברו אל עצמם, התחברו, מצאו את עצמם, את דרכם, את משפחתם, את הכל. זה מה שהדור שלנו זקוק יותר מכל, מה? אבותות של מה? עכשיו אתה מבין? אבותות של אהבה. אז זה הגמרא שאומרת. היה ראוי באמת לרדת. ירידה לצורך עלייה, אבל אתה יכול לרדת ואתה יכול לרדת. אתה יכול לרדת בכוח, בשלשלאות של ברזל. אבל אתה יכול לרדת גם באבותות של אהבה. למה? רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא חיבב, אוהב את יעקב אבינו. וכשאוהבים, גם בירידות, עושים את זה ברכות, בנעימות ודברים כאלה. הרב זצ"ל, כשהוא מתייחס לדברים שלמדנו כרגע, כשהוא מתייחס לסוגיה הזאת, הוא מתייחס לגלות באופן כללי. יש שני מצבים. יש מצב של הארת פנים. הארת פנים זה שאתה טוב לך. אתה נמצא במקום ובזמן, והולך לך בחיים. תזכיר לי את שמך. איך?
נתנאל.
כמו נתנאל, הכל הולך לו. נכון או לא? איך קוראים לך?
אורי.
אורי? הוא הנכד שלי, אורי. הכל הולך לך. אורי, לך הולך? בטח. אתם נשואים כבר, אין לכם בעיות. זה נקרא הארת פנים. הארת פנים, שאתה רואה טוב, כל דבר אתה רואה טוב, גם בקשיים אתה רואה טוב. זה מדרגה, לא כל אחד זוכה לזה. ויש מצב שנקרא הסתר פנים. הסתר פנים, אתה לא רואה טוב. יש לך קשיים, אתה לא רואה את התכלית, מה יצא מכל זה וכל הדברים, ואין לך עתיד כביכול, אתה אתה לא רואה את העתיד, או מה שאתה פסימי וכו'. המצב הזה משול לגאולה וגלות. הגאולה, דהיינו, בארץ ישראל יש הארת פנים. לא שאנחנו רואים את זה, אבל באופן, במהות, ביסוד, ארץ ישראל, ארץ טובה, ארץ שרואים בו את הטובה. ולגלות, ארץ חשוכה, ארץ אתה לא רואה בו את הטוב, החושך. וצריכים להיות בחושך. צריכים להיות בחושך. ככה אלוקים ברא את העולם, והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. יש גם מציאות של ערב, מלשון ערבוביה, יש גם מציאות של בוקר, הכל מבורר, הכל מבורר. הבעיה איך להתמודד עם הקשיים של הערב, של הלילה, של הגלות, אם זה מעניין אתכם. מעניין? ממי לומדים את זה? יעקב אבינו. בוא נראה. הגלות הייתה ראויה להטביע את חותמה העמוק על כל האומה כולה, משורשה הראשון, מעת אשר עוקבה ההתייחדות שלה בתור תכונה מיוחדה, שזה התחל מיעקב. אנחנו מיעקב התחלנו את האומה שלנו, כי מאברהם יצא עוד ישמעאל, מיצחק יצא עוד עשיו, אבל מיעקב יצא עם ישראל. אנחנו עם ישראל. כי לא בשביל איזה מירוק של חטא מיוחד נועדת הגלות. הייתי אומר, כמו שהגמרא אומרת, בגלל שנאת חינם, גלינו מארצנו וכל הדברים האלה. הרב אומר, חידוש גדול כאן. זה לא בשביל איזה חטא כזה או אחר ירדנו לגלות. כי אם כדי להסתגל להיות גם בגלות, עומד חי וקיים בתור אומה מחוטבת, אחת, עומדת בצביונה בלא טשטוש הצורה, וראוי היה שחותם זה של סבילת עול גלות, ואם זה יהיה הצביון הקיים עומד, חיים, עומד וחסון, יוכל מראשית הצמיחה של האומה בייחודה. אני רוצה להסביר את הרעיון הזה. מי שהיה כאן בצבא, איזה יחידה הייתה?
גבעתי.
גבעתי? אתה בטח יודע. הייתה לכם טירונות שם בגבעתי? אתה זוכר משהו?
זוכר הכל.
זה לא פשוט לעבור טירונות. זה קשה. תרטרים אותך, אתה עובר דברים קשים. ברמה הפרטית, ברמה הקבוצתית, כל הדברים האלה. אומר, למה זה? למה הטירונות הזאת? למה הגיבוש הזה? שתהיה חייל טוב לאורך כל השירות. זה טוב טירונות או לא? תהליך הגיבוש של עם ישראל מתחיל מיעקב אבינו. יעקב אבינו הוא בעצם מכשיר אותנו להתמודד באלפי שנות גלות, אלפיים שנות גלות, להתמודד ולהישאר יהודים. עם הצביון המיוחד של העם היהודי, עם הנשמה המיוחדת של העם היהודי, ולא לאבד אותה. אם אנחנו היום כאן, בארץ ישראל, מיליוני יהודים בירושלים, זה בגלל מה שיעקב אבינו ירד לגלות. הוא הכשיר את עצמו ואותנו בעצם, כמעשה אבות, סימן לבנים, להתמודד במצב של גלות ולהישאר עם עמוד שדרה יהודי, עם התרבות היהודית, עם הצביון היהודי, עם הנשמה היהודית, למרות הכל. אני לא יודע אם שמעתם מה יעקב אבינו עבר, איזה צרות עבר בחיים. שמעתם על זה? לא קראתם פרשת שבוע? האחרונות קראתם? יעקב אבינו, מרגע שהוא נולד, עד יום פטירתו, עובר כל הזמן קשיים עצומים, כבר בבטן אמו, רב עם אחיו התאום, עם עשיו. ואחרי זה עשיו רוצה להרוג אותו. זה לא נעים. נעים? בורח מהבית, בא ללבן, לבן מרמה אותו, יש לו ארבע נשים, שלא כל כך קל לחיות עם ארבע נשים, ושניים עשר ילדים, כולם רבים אחד, הם רוצים לרצוח אפילו את המתוק הזה שקוראים לו יוסף הצדיק, אהוב על יעקב אבינו. בסוף הוא בכלל נהדר, נהדר בעין. איזה מין חיים אלה? אתם חושבים שהחיים האלה היו מקריים ליעקב אבינו? ובסוף, כמו שאנחנו קוראים עכשיו, היה ראוי לרדת למצרים. אבל ירד באבותות של ברזל, ירד באבותות של למה. למה? אומר כאן הרב חידוש. עם ישראל, ההיסטוריה שלו היא לא מקרית. קורה הדורות מראש. והאלפי השנים שהיינו בצרות ובגלות וכל הדברים האלה, בשביל לשרוד שם, בתנאים, התת-תנאים, או לא תנאים בכלל, לשרוד שם, היינו צריכים לקבל את הבגנים שלנו, את היכולת הזו, להישאר יהודי בתוך כל הדבר הזה. זה לא עניין פרטי, זה עניין לאומי. מתחיל ממי? מיעקב אבינו. מה נתן ליעקב אבינו את הכוח להתמודד עם כל הקשיים שהוא עבר בחיים ולשרוד ולהישאר יעקב אבינו למרות כל מה שהוא עובר? לגלות לכם את הסוד? לגלות? לא תגלו לאף אחד. אתה תגלה? תגיד בלי נדר. מה סוד ההישרדות הזה של העם היהודי? מיעקב אבינו. תיתן אמת ליעקב. חסד לאברהם. אמת. הוא אדם אמיתי. מה שחשוב ליעקב אבינו יותר מכל, מה זה? להיות ערכי, מה שנקרא. האמת נר לרגליו. לחייו. אדם שהוא חי בערכים כאלה, אמת אלוקית, אמת נצחית כמובן, אז הנסיבות שהוא עובר בחיים, למרות כל הסיבוכים, למרות כל הבעיות, למרות כל הקשיים, הוא צולח את כל הדברים האלה, עובר אותם עם חיוך והפשוט חלס. רק כשיוסף נהדר התחיל קצת לדאוג. זה יעקב אבינו. גם הירידה שלו למצרים, כמו שהרב כותב כאן, גם הירידה שלו למצרים היא ירידה שמכשירה אותנו להתמודד, לא כעונש, אלא להתמודד עם הקשיים הצפויים לעם ישראל לאורך כל הדורות במצב של גלות, של חושך. זה הסיבה הפנימית למה ירד יעקב למצרים. דרך אגב, כל אחד מאיתנו, לפעמים יש לו קשיים, נכון? יש גם מישהו עם קצת קשיים. אף אחד. מלאכים! זה לא מקרה. לפעמים אדם תולה את זה בזה, אומר, לא הייתי בסדר בזה, קיבלתי את זה וכל מידת הדין. מקיימת מידת הדין. אבל בתוך מידת הדין גנוזה מידת החסד. זה צריך לדעת. זה שאתה מרגיש לא טוב, זה טוב או לא טוב? אני שואל אתכם.
טוב.
למה? כי אתה מרגיש... לא היית בהתחלה. אתה צודק. אדם, מנגנון, הקדוש ברוך הוא סידר לנו. בנפש שלנו, מנגנון של רגישות. אומרים, חי, מרגיש. מת, לא מרגיש, פיזית. אם אתה רוצה לדעת אם השן שלך חיה או מה, או לא חיה, מה הרופא עושה? מכה בשן. אתה מרגיש? לא. שן מתה. אבל אם אתה צורח מרוב כאב, מה אתה, מה אומר? בסדר, השם חיה, אפשר לתקן. ככה גם בן אדם. בן אדם רגיש לחסרונותיו, זה סימן טוב. ואדם שלא רגיש לחסרונותיו, זה סימן מאוד לא טוב. ניקח את זה כדוגמה ביחסי אנוש. כולנו חיים בחברה. אם אתה מרגיש שאתה פוגע במישהו, סימן טוב. אם אתה פוגע במישהו ואתה לא מרגיש, זה סימן טוב. זה סימן לא טוב. משהו פגום יש לך במנגנון של המצפון, של המוסר כליות. זה העניין של הרגישות המיוחד. זה מה שהרב כאן אומר. יעקב אבינו באמת היה בהסתר פנים, הוא לא רצה לרדת למצרים, אבל הוא ירד בעבותות של, של אהבה. הכל זה להכשיר אותנו להתמודד בהסתר פנים. ההיסטורי, הלאומי וגם הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. הקושי הוא סימן שאלוקים אוהב אותנו. שאלו אותי למה. מה, אתם לא יודעים למה? הקושי מגלה כוחות. אתה צריך להתמודד. האלוקים הוא טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה, מבחינתו הכל טוב. אבל אנחנו הבייבי שלו, אנחנו הילדים שלו. מישהו, איך התבטאו כאן מישהו שאמר, שמאל דוחה, השמאל צריכה להיות או רק הימין? שמאל זה מידת הדין. אבל שתי המידות האלה קשורות אחד בשנייה. אז זאת היא הסיבה למה יעקב אבינו יורד למצרים. לא כעונש, אלא כלהכשיר את הדורות הבאים שיכולו להתמודד בגלות עם כל השיבוכים וכל המצבים. תקראו הלאה בהמשך. גם זה היה נועד ליעקב בתור האישיות המתחילה את תכונת האומה. זאת אומרת, זה כלל גדול. כל מה שקורה לאבות קורה לנו. כי מעשה אבות אמרנו סימן לבנים. אבל מצד גדולת הקודש של הפרטיות אשר ביעקב, כי הוא היה צדיק יעקב אבינו, הוא היה ראוי, אבל הוא לא בסוף עבר עם אבותות של אהבה הביא אותו מצרים. לא היה אפשר שתחול הגלות עליו, על כן הייתה רק בכוח הגלות. הגלות שלו ולא בפועל. ומה שהייתה הגלות שלו בכוח, עשה את הרושם של הסתגלות החיים העצמיים בלא שום מחיקת הצביון של הצורה העצמית. נאמר, יעקב נשאר יעקב בכל מצב שהוא היה, גם שציינו אותה מקודם. והזכות שלו המיוחדת גרמה את הגודל והתפארת שהיו ליעקב במצרים, לאות ולמופת על האחרית של כל תהלוכות הגלויות כולן, כל הגלויות, מידתו של יעקב, תיתן אמת ליעקב, הייתה בכל הגלויות כולם, שיביאו להכרה הגלויה של כל העולם האנושי בערכם של ישראל ובייחודם העליון. דווקא בגלל ששרדנו אלפי שנים ונשארנו מה שאנחנו יהודים, נשמה טובה, למרות כל הסיבוכים, אומות העולם יעריצו אותם, וכבר היום מעריצים אותם. כבר היום אומרים, איך העם הזה שרד את כל מה שהוא שרד? איזה הערצה. זה משהו, אנחנו לא, אין אדם מכיר בניסו, אנחנו לא מכירים את זה. אבל יש באומות העולם, כשכבר מכירים את העובדה הזאת, עם ישראל חי למרות הכל, שרד למרות הכל, בגלל התכונה של יעקב אבינו, שהוא שרד גם במצרים ובכל הצרות שלו. ונמצא שהיה שעבוד בחבלי אדם ואבותות האהבה, כמו שראינו בגמרא, והעול, אף על פי שהוא עול בכוח, היה מורם אצל יעקב אבינו. למה? כי התכלית הייתה לטובה. לכן היה מורם. והטייש אל הסיפוק של צורכי החיים הרוחניים והחומרים גדולה הייתה, עד כדי לפעול גם כן הערה בתוך מחשכי הגלות, גם כן לבניו אחריו. מי זה בניו אחריו? מי הם? אנחנו, אנחנו, לא הם, זה אנחנו, אנחנו. גם בכל זה, כל החשיכה, כל הדברים האלה. בכל הנידודים שלהם, באופן שכל אלה יחד, הגלות המחשיכה מצד אחד, והנאורות הזהירות שבה, מזכיר לנו את נרות חנוכה, בהתאמתם יובילו אל המטרה האחרונה, ומהי המטרה האחרונה של כל הדורות של גילוי הוד השם בכבודם של ישראל לעיני כל העולם וכל פעריהם וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם במהרה בימינו. אמן. יישר כוח, תודה רבה לכם. הייתם נחמדים מאוד. אז מה, אני בהזדמנות זו, אני קורא לכם גם כן להשתתף במבצע האדיר של, כמו שהתחיל אתמול, אתה היית אתמול? לא היית. עכשיו אני מבין. אתם לא הייתם, אה? ארי, אתה היית? נכון שהוא היה אדיר. אני אגיד לכם, אני מקווה שלא. הבוקר, אחרי המבצע הזה, כל כך קיבלתי חשק לתרום למכון מאיר, אמרתי, הראשון, אני צריכה דוגמה אישית. אז דיברתי על הילד הקטן שלי, הצעיר, שהוא כבר לא צעיר, אבא לילדים. אמרתי לו, ציודה, אתה מוכן לתרום 100 שקל למכון מאיר? בטח! יש לך עוד חברים שמוכנים לתרום? בטח! כבר נתן לי איזה 6 חברים שלו, שכבר תורמים ותרמו כל אחד את 100 שקל לחודש, וכבר הוא כל כך התלהב, אמרתי, אם הוא התלהב גם אני מתלהב. כנראה שזה נכון. אז באמת כל מי ש... זה כל כך נכון, אנשים שרוצים לחזק את את עבותות האהבה, תרימו 100 שקל, הייתי עושה כאן התרמה במקום, אבל אני לא רוצה שאחר כך תגידו את זה בעל כורחינו. טוב, תסתכל על האינטרנט. אפשר, כן. 100 שקל. מה זה 100 שקל? במקול אתה קונה 100 שקל לחודש, אתה מרומם את כל המכון. יישר כוח, תודה רבה לכם. תראי אם הספרדים נמצאים כבר, כן.